תראי אותי כמו מטורף שרק רוצה אלייך, או אולי סתם בחור עיוור שמדמיין לו את פנייך, וזה קשה שאת פה לא עוברת, אל תאמרי לי שאת לכאן כבר לא חוזרת.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידם משגת. תרומתכם קטנה כי גדולה תעשה שינוי, וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל, חג שמח.
לא שונאת אותך אבל אוהבת את עצמי יותר, כבר לא מרשה ללב שלי להישבר, תופסת בידיים, הזמן עבר וזה חבל שרק הכעס יישאר, תורף אותי סוחף כמו חושך מעבר, לא רואה בעיניים. עכשיו ברור לי שקרה רק נס, פותחת את החלונות שלי, שמש תיכנס, זה חורף כבר שנתיים. אז מה עושים עם האכפת? רוצה יותר אבל כמעט שכחתי לראות אותי, איך התמכרתי, איזה שקר אמיתי. לאט לאט, שישה ימים ואין שבת, תפסיק זה גומר אותי, תשחרר אם אהבת אותי. אני בוכה עליך וצוחקת עם עצמי יותר, נהיה לי קל לחלום לבד להתקען, לוחץ עויה לשניים, אתה עדיין צף לי בלילות הפחד עוד סוגר, היה גם טוב אבל כל זיכרון עובר, בסוף אנחנו מים. עכשיו ברור לי שקרה רק נס, פותחת את החלונות שלי, שמש תיכנס, עוד לא סגרו את השמיים. אז מה עושים עם האכפת? רוצה יותר אבל כמעט שכחתי לראות אותי, איך התמכרתי, איזה שקר אמיתי. לאט לאט, שישה ימים ואין שבת, תפסיק זה גומר אותי, תשחרר. התמכרתי, איזה שקר אמיתי, לאט לאט, שישה ימים ואין שבת, תפסיק, זה גומר אותי, תשחרר, אמא, אהבת אותי.
מאזינים לתוכנית אוכלים את הראש, הכותרות החמות של השבוע עם מורן בן זכאי, אביחי חיים ושוקי אברהם.
אתם איתנו בשעה השנייה שלנו, התגעגעתם אלינו?
כן, בוודאי. אתה הכנת את המשפט שלך עם הבוקר טוב?
בוקר טוב.
נכון, זה היה בהתחלה, בשעה הראשונה. אני, יש לי את המשפט, חזרתם אלינו לשעה השנייה, כאן ברדיו סול. הרבה זמן לא עשינו את התוכנית, והנה אנחנו חוזרים לחפור לכם ולאכול לכם את הראש.
ושוקי אמר לנו שיש לו איזה סקופ לתת לנו, אז יהיה מעניין היום.
אז קודם כל שתתחילי, ואז אנחנו נדע.
שוקי, האם יש תלונות לאנשים?
אז הטלפון שלנו 03-677-3636, והוואטסאפ שלנו 053-807-1213.
בואי למקצועית, היא לא הייתה פחות.
כמידי שבוע, המחמאות אליי והתלונות לשוקי.
נכון, ואם אתם לא מרוצים ממשהו, תשלחו לנו וואטסאפ. שתדל להתייחס אליכם, ואם לא, אז תכתבו למורן.
ואז נתייחס אליכם, ככה זה עובד.
ואז נחשוב אם נתייחס אליכם שוב. תכלס, נראה לי, אנחנו יושבים פה בתוכנית, אנחנו עושים את מה שאנחנו רוצים, וזהו. לא?
כן, האמת שכן.
וכרגיל, בשעה הזאת, אביחי חיים יהיה בשקט, כי הוא דיבר הרבה בשעה הראשונה.
מדי.
אז בשעה השנייה, אם אתם רוצים להציק לו, אתם מוזמנים לרשום בפייסבוק כל מיני תגובות ושאלות. ואביחי יענה לכם. כדי שאביחי יענה לכם עכשיו.
נעיר אותו קצת.
כן, למעשה.
טוב, אז מה יהיה?
אוקיי, אז אנחנו מתחילים.
יאללה. טוב, אז יש לנו את סוף עידן הקורונה, המשק קצת מתחיל להתעורר, אנחנו מתחילים לראות סימני חיים, ורציתי לשאול אתכם, מה דעתכם על פרופסור יורם לס?
אני רוצה להגיד לך
רגע. הוא התעורר מהר משחשבתי, אני חייבת לציין.
כן, סוף עידן הקורונה, חרץ פה כפות הגורל.
אנחנו מתחילים להתאושש. יכול להיות שתהיה הדבקה שנייה, אבל כרגע אנחנו באיזושהי מגמת סיום. לא, אני מרגישה כמו סוף מסלול.
כן, יש אווירת אסה, כמו שנקרא. כאילו עושים מה שבראש, תרתי משמע, מסכות, כן,
שוקי הבטיח לנו איזה סיפור עם יורם.
הכל חופשי, אבל...
יורם, החבר שלי.
פרופסור יורם לס.
נכון.
שטס לחיינו...
הוא היה מנכ״ל...
מנכ״ל משרד הבריאות בשנות ה-80.
כן, הוא גם היה שר... הוא היה בממשלה שר משהו.
אולי, לא, 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 לא שר.
אני תכף אתן לכם... אני תכף אתן לכם חלק מהפנינים של האדון.
יוסי, אני ממשלה, מנכ״ל משרד הבריאות בשנות ה-80, שטס לחיינו משום מקום, באמת... לא שמענו עליו, לא הכרנו אותו, פתאום בבוקר אחד הגיע.
לא,
לא.
אני חייבת להגיד שאני לא בהכרח מכירה את המנכ"לים של כל המשרדים.
אגב, בוא נדבר על זה תכלס. כל נושא הבריאות לא הוכר לציבור. היום הציבור יודע את כל השמות של הרופאים.
של כל המנכ"לים, בגרטוב ושמטוב.
המנכ"לים.
אני יכולה לתת לכם רגע חלק מהפנינים של פרופסור יורם לס, לפני ששוקי יספר לנו על ההיכרות בספק שיש לו עם יורם. אז ככה. פרופסור יורם לס לחרדים 10. אומרים לך שמישהו מת מקורונה, סימן שאלה, עובדים עליך. חכו, זה מתקדם. יותר אנשים ימותו מהאבטלה ומהבדידות מאשר מהקורונה. רגע, רגע. זה מתקדם. פרופסור יורם לס מעביר ביקורת. הממשלה מספרת לכם סיפורי בדיות. זה ממשיך. אנשים יצאו מדעתם, זאת פסיכוזה. כל זה כמובן בהקשר של הקורונה. והוא אמר... הקורונה היא שפעת עם הכי הרבה יחסי ציבור. שוקי, דעתך?
אני חייב להגיד,
שוקי. לאלה שנמצאים עכשיו בפייסבוק, ויש הרבה כאלה שנכנסו לפייסבוק, אמרנו, תעסיקו את אביחי, כדי שאני ומורה נוכל לדבר, ואז הוא יכתוב לכם את התגובות.
תיזהרו, אביחי נושך.
חייב להגיד שיורם לס, באמת, במונוטומיות הכל כך שונה, שהורגלנו בעצם לחדשות, זה היה נחמד לשמוע באמת אדם שלוקח את הכל בפרופורציות, ולא עם הפחדות, וכותרות, ופושים, ובלגה.
אתה יודע מה אומר קטור, זה עושה את התנועה עם הראש ליונית, כאילו, אחרי הרבה הזה.
זה אחר, זה איך קוראים לו, יוסי, מה החשב שלו?
לא, לא גרוטו.
לא, לא, לא גרוטו. זה ששל יד יונית לוי.
שעושה ככה עם הראש.
פרופסור יוסי משהו, גרבש, גרבש.
ברבש, ברבש.
ברבש,
נכון, ברבש.
אתה רואה?
אתה צודק.
כן, האמת שאתה צודק, יש לו סטייל אחר, אבל שוקי יספר לנו.
אז בואו אני אספר לכם קצת על ההיכרות שלי עם פרופסור יורם לס, ומה אני עברתי, ובזכותו היום יש לי יד. אוקיי? אז זה מאוד חשוב. כן,
בשנת... אולי האייטם שלי יקבל תפנית.
בשנת 1985 הלכתי להוציא גוש אומן פשוט כזה מסכן קטן ועלוב בצוואר.
אוקיי.
מה שאתם רואים פה.
כן. חבל, חשבתי שזה מה זה סיפור גבורה מהצבא.
המאזינים לא רואים אותך,
אבל
כן.
ובפועל מה שקרה, שאותו מנתח, חתך לי בטעות שלושה עצבים של הכתף, והיד הלכה והשתתקה לאט לאט. כן, הנה, תראי בהלם.
ולמעשה... אני שוכחת שאנשים גם רואים אותי, כן, ולא רק שומעים אותי, אבל אני קיבלתי פה פרצוף עמום בהחלט.
כן, בהחלט.
אוקיי?
ולמעשה
המטריד.
היד שלי הלכה והידרדרה, אבל מאחר והייתי באיזושהי קופת חולים, שאני כרגע לא אגיד את שמה, אז היה שם בין לעשות ניתוח נגיד במדיקל סנטר, לבין ניתוח בבית חולים, כי בית חולים הרבה יותר זול, היה הפרש של 5,000 שקל.
אוקיי.
והקופה לא רצתה לספוג את העלות של 5,000 שקל, ולכן הניתוח נקבע לעוד חצי שנה מעכשיו. כשרופא,
חברים, מערכת הבריאות בישראל,
רופא מומחה שהגיע מצרפת כדי לבדוק לי את הנושא של היד, קבע שהניתוח צריך להיות כבר אתמול. כי אם זה יחכו, נחכה לעוד שבוע, לא יהיה כלום והלכה היד ולא יהיה מה להציל. אוקיי, ופה למעשה יצרתי קשר דרך מקורב לפרופסור יורם לס, וזומנתי אליו ללשכה.
באופן פרטי?
לא, בצינור המקובל. כאילו הגעתי ללשכה יום אחרי.
כן, הכוונה הוא עבד בבית חולים או שהוא עבד באופן?
לא, הוא היה מנכ"ל משרד הבריאות.
אוקיי, וואו.
אוקיי, ואז הוא הסתכל על העתיק, והוא הסתכל על כל המכתבים, שהוא קיבל מה ההתכתבויות של הקופת חולים, והוא אמר, אני מנסה להבין, זו המערכת שאני נמצא אחראי בה? אין מצב כזה. לקח את התיק, רשם חבר כנסת, עשה גרשיים למעלה ורשם דחוף, לקח לי את התיק מירושלים, אמר לי, עכשיו אתה נוסע לבית חולים תל השומר.
כל הכבוד.
וואו,
מגיע קיבל אותי בכניסה לבית חולים, מנכ"ל בית חולים תל השומר. בכניסה.
אני בשוק.
ואז הגעתי לשם, מסרתי את התיק, אמרו לי, אדוני, תלך הביתה היום, תגיע מחר, אתה עושה ניתוח.
די.
כן. וככה זה היה למעשה, והוא התקשר... והציעו
לך את היד.
כן, הוא הציע לי את היד, והוא למעשה התקשר אחרי הניתוח לבדוק איך היה הניתוח, ואחר כך הוא דיבר עם אותו מקורב שלי שהיה, ששאל איך אני ואיך אני משתפר, והוא כמעט ליווה אותי איזה חודש אחרי הניתוח.
שוקי, בהיכרות האישית שלך והסיפור הכל כך מפתיע על זה, זה לא הדמות שאנחנו רואים בתקשורת.
נכון.
ספר לנו קצת, מה אתה חושב על מה שהוא אמר?
משהו עבר עליו. משהו עובר עליו.
אתה לא מסכים עם איך שהוא מתבטא כרגע.
לא, 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 הוא התבטא. אני יודע שיש לו הרבה רקע, הרבה ידע. הוא היה בן אדם אופטימי, הוא היה בן אדם, כאילו היה נעים לשבת ולדבר, אני רואה אותו בטלוויזיה ואני מפחד ממנו.
הוא פשוט צורח על המראיינים שלו,
אני מפחד
זה
ממנו,
בדיות,
זה לא אותו בן אדם שהוא היה תפקיד מנכ"ל משרד הבריאות, ונראה לי משום מה שהוא חותר, שכל הבלגן הזה הוא חותר לאיזה תפקיד.
מעניין. מה, בתקשורת או בבריאות?
לא, לא בתקשורת, בבריאות. בבריאות, אולי לקבל.
תגיד, ואם אנחנו נתעלם רגע מהטון, שאנחנו מדברים על טון באמת אגרסיבי ולא נעים, ובטח לא משהו שמתאים למנכ״ל משרד הבריאות לשעבר, אבל אם נתעלם מהטון, מה אתה חושב על המילים, על התוכן, מה שהוא אומר? יכול להיות שיש פה באמת סיפורי בדיות, ושהגזימו איתנו עם הקורונה, ושאף אחד, הוא אמר, אפס אנשים מתו מהקורונה עצמה.
לא, לא. אני לא חושב שאפס אנשים מתו מהקורונה.
אנשים לא מתו.
אנשים גם, אולי. טוב, זה...
אי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת, נכון? כי את לא יודעת מה יהיה מזה שמת, מה היה ב...
אנחנו ניכנס לזה.
בחדר האפלים, אבל תראו, מהשפעת מתו יותר אנשים. בעולם.
זה מה שהוא אומר. אז okay. אתה כן הולך עם הדבר הזה?
לא, אני לא, אני חושב שכן היה צריך לשמור. אני חושב שחלק מהצעדים, עוד פעם, אמר את זה ביבי השבוע, כולנו נהיינו פרשנים.
נכון.
והוא אמר את זה
למעט מי שבאמת ברעיון, מפרשן.
כן. הוא אמר את זה גם ברעיון, שלמה לא עשינו ככה, למה לא עשינו ככה. אני ישבתי מול הטלוויזיה וראיתי את מה שהוא אמר, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אתה, יכול להיות שאתה צודק, אני מסכים, כי הוא התכוון יותר ל... כתבים בטלוויזיה, שאם הוא יגיד שחור, הם יגידו לבן, אם הוא יגיד לבן, הם יגידו שחור.
אגב, לגבי כתבת ספציפית, אמרה דוריק ששאלה שם שאלות באמת מוזרות לחלוטין.
נכון, כי זה היה...
אחרי שהוא הסביר, באמת...
להתנגח, זה היה להתנגח. כאילו... אבל אני חשבתי שהסגר האווירי היה צריך להיות הרבה יותר מוקדם, הסגר הכללי היה אמור להיות הרבה יותר מוקדם.
נכון.
כי אם אנחנו מסתכלים...
ניסו לעשות את זה אולי בהדרגה, אבל זה לא היה חכם.
משווים אותנו לבלגיה, לארצות הברית, לגרמניה. למה לא משווים אותנו, לצורך העניין, לירדן?
או ליוון.
א', שוקי, במדינות כמו ירדן וסוריה ורוסיה, אתה לא באמת יודע מה הנתונים האמיתיים. אז אל תשווה אותנו למדינה שאנחנו לא יודעים.
איסלנד, 33 נדבקים.
אין לי ביקורת, אני מצטערת, אין לי ביקורת על ההישגים שמדינת ישראל הגיעה אליה בקורונה.
לא, הכל טוב.
אני פשוט חושבת שיכלנו לעשות את זה אולי מעט טוב יותר, אבל אנחנו במגמה חיובית, אין מה לעשות, אתה מסתכל על הנתונים.
אבל לגבי יורם עצמו, משהו השתנה, זאת אומרת, מההיכרות שלי איתו, זה, אני ראיתי אותו כמו איזה מלאך כזה, הוא דיבר כל כך נעים.
ברוגע?
ברוגע מטורף. אוקיי? והוא הסתכל על המסמך והוא אמר, אני לא מבין, זה מערכת הבריאות שאנחנו מייצגים? אתה תאבד את היד בשביל 5,000 שקל, נראה לך, ואז הוא נתן איזה חוותה על השולחן והתקשר לפקידה, שלחת, הפקידה נכנסה בהיסטריה, אמר לה, תתקשרי עכשיו למנהל בית חולים תל השומר.
אני מרגישה שאנחנו מדברים על אנשים שונים לגמרי.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. כשאני ראיתי אותו בהתחלה, לא זיהיתי.
בטלוויזיה?
לא זיהיתי אותו. ואז כשהיה רשום פרופסור רומלס, אמרתי, איך יכול להיות? זה לא אותו בן אדם. זה לא אותו בן אדם.
הוא נראה
תשמי.
קצת באקסטאזה, שהוא מתחיל לדבר על הקורונה. הוא אפילו אמר שהסגר היה מאוד... הוא נראה שכוחו במותנו, הוא לא נראה שהוא...
כן, אבל הבן אדם פתח פייסבוק.
רק עכשיו?
כן. והוא הפך להיות פופולרי.
אבל אולי זה לא עניין של פרופסורים.
תשמעי,
הוא כתב פוסט אחד, הוא פתח את הפייסבוק. כתב פוסט, הפוסט הפך להיות ויראלי בטירוף.
כן, אבל אני
מתאר לעצמי... בסדר, זה כמו תיאוריה שקונספירציה.
לך תדע, הם לא הביאו אותו, והוא שילמו לו על זה שהוא הגיע לאולפן.
אתה חושב?
אני לא יודע, לך תדע. ואז אמרו לו שאתה תהיה הצד הקיצוני יותר.
כן, אבל לא, היה נגיד ברשת, נגיד שהוא כל הזמן היה עם גיא לרר במאבקים כאלה, כל הזמן. נכון, תמיד צריך כאילו להיות, אתה יודע, מרואיין אחד יותר שני, מרואיין אחר פחות.
אבל לפעמים, תראה, יש פה משהו שאנחנו מסתכלים עליו בצורה אחרת, לא מסתכלים עליו נכון לדעתי. לפעמים אנחנו מגיעים למצב שהרבה ביקורות שמושמעות, הן לא באמת מושמעות ברמה העניינית.
נכון.
הן מושמעות רק בגלל שאני מנסה להיכנס בבן אדם אחד.
אני אנסה לגעת בזה בסוף התוכנית שלנו לגבי הבת של מירי רגב. בטן מלאה יש לי על זה.
זה משהו אחר, זה סיפור אחר. אבל אני מדבר, הרי יורם לס, הפאניקה מכוונת, המשפט שהוא אמר, הפאניקה מכוונת מלמעלה, הוא משרת את איש אחד. זאת אומרת, מה שהוא בא ואומר, שהוא היה איש מפלגת העבודה אגב.
הוא אומר בעצם שהקורונה משרתת את ביבי.
הקורונה משרתת את ביבי.
עשתה לו חסד.
עשתה לו חסד. עכשיו אני בא ואני אומר לבן אדם כזה, תשמע, אתה בן אדם חכם, אבל אולי תוציא את השכל מהתחת, אוקיי? ותחשוב רגע בהיגיון, בוא נגיד ואין קורונה. והרי היו בחירות לפני הקורונה. מה היה בחירות? אותו דבר. לאן הגענו? לאותו מצב. אז היינו הולכים לבחירות רביעיות, ובבחירות רביעיות היינו נכנסים לאותו פלונטר. אז מה זה משרת את הקורונה?
אגב, אני לא נכנס לפוליטיקה, אבל ביבי התחזק מאז הקורונה בסקרים, אז בוא נגיד שאף אחד לא רוצה בחירות רביעיות, לפחות לא מסוניו.
אבל עוד הפעם, כשאתה אומר משהו, תגיד משהו ענייני.
חד משמעית.
תגיד משהו עם תוכן. למה אתה יושב, ביבי אשם, ביבי אשם, ביבי אשם.
טוב, אבל זה עכשיו באופנה, זה עכשיו באופנה. אני רוצה לסכם את האייטם הזה, לתת לכם ספוילר על מה שיהיה באייטמים הבאים, ולעבור לשיר.
חשבתי שאת רוצה להגיד ביבי מלך ישראל,
אבל בסדר. לא, זה לא ממני, לא ממני.
אם תרצי, ממש אם תרצי.
רק אם אני ארצה. טוב, אז אני נותנת לכם ספוילרים מה יהיה אחרי השיר שלנו. יש לנו את מושי קרוט, שבעצם המסעדן אולי הכי מצליח שיצא מישראל עם כוכבי מישלן שלו.
אני אענה לך גם על זה.
ואחרי זה אני רוצה לדבר איתכם על רצח הנשים שנרצחו על ידי בני זוגן כאן עם עבר אלים, ביקורת, תהיה פה ביקורת קשה מאוד על הרשויות ועל מערכת המשפט, ובסיום התוכנית שלנו, אין לנו את כתב מקו זוהר צהלך, שידבר איתנו על חיי הלילה, הוא חוזר, חיי הלילה, התיירות והמסעדנות, גם בתל אביב וגם קצת מעבר, נשמע מה הולך לקרות, אז בינתיים, הבאתי לכם שיר של חנן בן ארי, שהוא צילם אותו בבית חולים מיכילוב לפני הקורונה, אין לכם לדאוג, אם תרצי.
רגע, לפני שאתה מפעיל, אני ראיתי את רון חולדאי דופק שטים, אני רגוע.
איפה?
אני רגוע.
תגיד לי לאיזה ברים לא ללכת. יאללה, אם תרצי.
אני לא רוצה להגיד לך מה אני חושב עליו.
בלילות אני לא ישן כבר שבועות, רק מתהפך מצד לצד ומפחד שיום אחד אני אקום ואת כבר לא תהי. אני אצעק בכל העיר, יש לי מישהו רע, לאן אהבה אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל, אני אתן לך את הכל, אני נשבע לך עם יד על הלב, הפעם זה על באמת, מן הקצה אל הקצה, אני חדש, אני רוצה, רוצה ממש, אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל, אני אתן לך את הכל, וגם אשיר לך אם תרצי, אני אתן לך מנגינה שתרפא בכל מחור, אני אלחין וגם אכתוב וגם אשיר לך לנצח את אהובתי, לנצח את אהובתי, אהובתי.
אם תרצי אני
אתן לך. אתם חייבים לראות את הקליפ הזה, הוא מקסים, באמת.
אם תרצי, רק אם תרצי אני אתן לך.
הלוואי שזה היה ככה בחיים, שרק אם אני רק רוצה.
לגמרי, לגמרי.
טוב, אוקיי, אני מעבירה אתכם לאייטם.
מה שכן עשינו, אבל לפני שמעבירה אותם לאייטם, כמה היה חסר לנו השיחות האלה, הטרשטוק הזה כשבין השירים, נכון?
כן, כשבין השירים, שיש לנו רק 3 דקות.
כשהמאזינים יודעים, אנחנו ב3 דקות מנסים להספיק חומר של חודשיים.
אתם יודעים, לפני שהתחלתי לשדר ברדיו, לא היה לי ערך מה זה 3 דקות. היום שאומרים לי, יש 3 דקות לשיר, אני אומרת, בוא'נה, אני יכולה לעשות גם קפה, גם לדבר עם שוקי וגם סיים כתבה.
וגם זה, וגם זה, ואישה, היא לא הזכירה אפילו את השירותים, שים לב.
הייתי לפני.
זהו, אוקיי.
טוב, אז אני איתכם.
האייטם הבא.
אז האייטם הבא הוא על מושי קרות, שהוא סוגר את המסעדות שלו, את המסעדה שלו לצמיתות. שימו לב לזה. זאת כותרת שהייתה במאקו השבוע. הקורונה גובה קורבן נוסף בענף המסעדנות. השף הישראלי הודיע שמסעדתו בת שני כוכבי המשלן, באמסטרדם תיסגר לצמיתות. זה כנראה אחד הימים העצובים בחיי, הוא אמר, והוא הודע לספקים, לצוות, לסועדים, והבטיח כי עוד ישוב. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, שוקי. איך יכול להיות? בסדר? בלי לשפוט, פשוט תסבירו לי את זה. איך יכול להיות שבתוך חודש, אתה יודע מה, אני אקח חודשיים של מחסור בעבודה, אתה יודע מה, של אפס עבודה, אנשים קורסים. אני לא מדברת על פלפליה שחיה מהיד לפה, אני לא מדברת על חנויות הרחוב שבאמת באמת זקוקות לעזרה הזאת נואשות. אני מדברת על מסעדות שף שהכניסו הרבה הרבה מאוד כסף, מינימום של 200 או 250 יורו לארוחה אצל אדון רוט. איך יכול להיות שבתוך חודש אחד של בטלה הוא פשוט נאלץ לסגור? אתה יכול להסביר את זה? יש פה התנהלות כלכלית מאוד לא נכונה, אם הוא נאלץ לזכור. אני לא מצליחה באמת להבין מה הרציונל.
לא סתם, סליחה.
כן, דבר חופשי, דבר.
לא סתם אומרים שבאמת ענף המסעדנות הוא באמת ענף מאוד מאוד קשה, ומאוד מאוד לא פשוט, ויש איתו המון המון מחויבויות. בנוסף לכל מה שאת חושבת, יש המון המון מחויבויות.
האם מסעדה שהיא פול... fully booked כל הזמן, כמה חודשים מראש, אתה צריך כמה חודשים בשביל להזמין אצלו מקול, מקום, ויש לו מינימום של 200 או 250 יורו לסועד,
okay.
האם מסעדה כזאת לא יכולה להתקיים תוך חודש אחד של הפסקת עבודה מוחלטת?
כל, את לא יודעת כמה עולה להזכיר מסעדה באמסטרדם, אוקיי, okay, להזכיר מקום. את לא יודעת לגבי עלויות של שילוח, דברים, משלוחים, זה דברים הלוגיסטיים. מה גם, אולי נעשו השקעות לא נכונות, אולי
חשיבה
לפתוח עוד מסעדה, אולי,
אני
לא יודע.
אם לא הייתה התנהלות כלכלית לא נכונה, אני לא מצליחה לקבל את זה, ושוב, אני לא מדברת, אני מסייגת את החנויות הקטנות, את העסקים הקטנים והפרטים, אני מדברת על מסעדות יוקרה, מסעדות שף שעל יין שקנו באולי 30 דולר, הן מוכרות אותו ב-150, 200 ואפילו 300 דולר. בסדר? אנחנו מדברים פה על מסעדות שהן מאוד מאוד רווחיות, שהן תמיד עמוסות, שגם הסחירות שלהן ושאר, אתה יודע, גם הפרודוקטים, זה לא דברים שאתה יכול לקבל על הדעת. שוקי?
אוקיי, אז בואו קצת נסתכל על ההיסטוריה של מושיקו רוט.
מעניין.
אוקיי, קצת, לא הרבה, בואו נלך. נולד בחיפה, גדל באילת, עבר ליבנה. עם השירות הצבאי הוא הלך לאילת ללמוד בתי מלון, ולמעשה הוא פתח בפעם הראשונה מסעדה בהולנד. אוקיי, ב-2005 הוא קיבל כוכב משלן אחד, ב-2008 קיבל שני, ב-2009 הוא זכה ל-18 נקודות, לגומיו, שזה למעשה יוצא 3 כוכבים, וב-2012 הוא סגר את המסעדה עצמה.
אוקיי, אז איך יכול להיות כמו שמורן אומרת?
רגע, הוא סגר את המסעדה כבר באמצע הדרך?
כן, הוא סגר את המסעדה באמצע הדרך, הוא סגר את המסעדה, וב-2012, באוגוסט, הוא סגר באפריל, והוא פתח באוגוסט מסעדה חדשה במרכז הולנד.
אוקיי. אוקיי,
זאת אומרת, הוא סגר מסעדה בהולנד ופתח מסעדה בהולנד, ושם הוא קיבל מדריך משלן, העניק 2 כוכבים. ב-2014 הוא היה שף של מסעדת טוטו בתל אביב.
כן, בוא נזכיר את זה רגע, את מסעדת טוטו בתל אביב הייתה תמיד מזוהה עם ירון שלב, נכון. הייתה לו איזושהי תקופה שהוא יצא משם, מושיק רוט לקח את המסעדה ולא צלח, לא קלה לטעם הישראלי, נכון. וירון שלב חזר אליה עד היום.
מאפריל 16 ועד נובמבר 19 הוא היה גם שותף ברשת מסעדות 8, שהציע מחיר אחיד של 8 שקלים למנה.
של המבורגר בצ'יפס.
ובאיזשהו שלב נסגר הסיפור גם שם, השותפות הזאת התפרקה.
אולי השותפות התפרקה, אבל המבורגרים ב-8 שקלים עדיין מוכרים בבת ים.
בבת ים יש המבורגרים
ב-8 שקלים? לא, בבת ים, ברחוב מאוד כל מיני מקום.
זאת רשת של זכיינים שעדיין עובדת, אבל פירקה את השותפות.
עכשיו, מה שאני מסתכל, אני אומר, אוקיי, נכון, אביחי נגע בנקודה מאוד מעניינת, שזה נושא של הסחירות, שזה נושא של הרבה דברים.
לא עכשיו, מתקבל על הדעת לצערי.
אבל מצד שני, יש לך כל כך הרבה עסקים, שאין מצב שאתה לא יכול לספוג, זה לא חודשיים של קורונה פה, זה גם מדברים על משהו כמו 4 חודשים, אבל ב-4 חודשים, ויש לך כל מיני עסקים, ומסעדות פה ומסעדות שם, וכל מיני דברים.
עזוב, עזוב עסקים, הרווחים מהמסעדה הזאת הייתה מסעדה מאוד רווחית. אנחנו... אתה יודע שיש משלן, יש לך כבר קהל יד של אנשים שהם חובבי הג'אנר.
אני אגיד משהו שאף פעם לא, שאני בדרך כלל לא אומר את זה ברדיו, ואני לא יודע אם אתם תצליחו להבין את זה, אבל אני אסביר. יש משפט מאוד מפורסם בעדה שאני מגיע ממנה, והמשפט אומר, פחג'טה כי הבנתי, נקל אנא ווינתי.
אוקיי.
אני סבתא שלי עיראקית, אבל אני אצטרך תרגום פה.
בסיבה שלך ביתי, נוכל אני ואת.
זהו, בינתי, הבנתי.
אוקיי, עכשיו, זה רק מה שהוא הבין, בינתי. בינתי. עכשיו, מה הכוונה? אני חושב שהוא, שלדעתי, הערכה שלי, אני לא יודע מה היה מצב המסעדה, אבל אני חושב שכמו בכדורגל שהחליטו לשחרר, כמו בתעשייה שהוציאו לחלט ועכשיו עושים רה-ארגוניזציה מחדש, יכול להיות שהוא החליט שהמסעדה עם ה-$250 דולר למנה...
יורו.
לא בדיוק הייתה היילייט.
אתה אומר שהיא לא הייתה היילייט, וזה תירוץ כזה.
כי הוא כבר סגר מסעדה אחת עם שני כוכבי מישהו.
זה יותר מתקבל על הדעת.
ועכשיו, הנה, איך אומרים? אז אני לא רוצה להודות בזה שנכשלתי. עוד פעם, שוב, אני אומר...
כל לכאורה, אנחנו באמת מנחשים.
זה לא מידיעה, זה מספקולציות. אוקיי? אז ככה שמי שרוצה לתבוע אותי, שיתבע על ספקולציות. אוקיי? אני מעריך ככה, מה לעשות, איך אומרים, אלוהים ברא לי פה בזכותי. ככה זה. ואני חושב שהמסעדה לא הייתה מי יודע מה, ואיך אומרים, הנה הגיעה ההזדמנות, והחלטנו שאנחנו פותחים. זה בדיוק נותן לי את אותה דוגמה שראיתי אתמול בטלוויזיה, ואז קפצתי לטלוויזיה ועשיתי לבחורה אצבע משולשת.
וואי, אני חייבת להזכיר משהו בהקשר הזה.
יפה. מה היה? מנהלת גן פרטי בתל אביב, מודיע אצל רפי רשף, אני לא אפתח את הגן עד שמשרד הבריאות והמדינה לא תשב לדבר איתי על הנזקים שקרו לי. אוקיי? יצאתי מול הטלוויזיה פעם ראשונה ועשיתי לאצבע משולשת, אמרתי, אל תפתחי, יעבירו את הילדים לגן אחר.
נכון.
את מי, על מי את מאיימת? אבל אנשים מנצלים את המצב הזה בצורה הקיצונית.
שוקי, תן לי רגע להמשיך אותך. רגע, אביחי, רגע, תן לי להמשיך אותך. היו רעיונות בתקשורת בשבועיים האחרונים, התחילו להביא באמת כל מיני מסעדנים, אנחנו נדבר על זה דווקא עם זוהר שיעלה איתנו בחצי שעה הבאה, אבל...
מה זה בחצי שעה הבאה?
וואו, עברה לנו בחצי שעה, אנחנו כבר נעלה אותו אחרי השיר, אבל... רציתי להגיד, הביאו את הקוסם, מישהו מכיר פה את הקוסם בתל אביב, עושה שווארמות, עושה פלאפל, אחד המקומות החזקים בתל אביב, הביאו גם את אראל ויזל, מנכ"ל רשת פוקס, הביאו אנשים באמת מצליחנים, הביאו אנשים שעושים הרבה מאוד כסף, הם לא מתביישים להגיד את זה, והם באים לבכות לי על המסך, אל תפקו לי על המסך, אני מרחמת.
יעקב אלפרין. יעקב אלפרין,
שבעת אלפים סניפים יש לו, והוא יושב בוחר.
שמע, אני מבינה שזה רשת מתגלגלת, ויש להם גם את העובדים שמרוויחים שכר מינימום ומקפלים את החולצות, או השוטפי כלים במסעדה אצל הקוסם, אבל עדיין, אני לא מרחמת, אל תביאו לי את האנשים
שמרוויחים מיליונים,
החשבון
בנק שלכם מיליונים, אז הפסדתם 100,000,
אני לא יכולה לראות את זה, אני לא מזדהה עם זה, תביאו לי את האנשים הקטנים, את הרחובות שבאמת, אתה יודע, הפלאפליות, האנשים שבאמת לא סוגרים את החודש. וזה באמת יכול לקבל יותר אמפתיה ממני לפחות.
על הפלאפל, אז אי אפשר לא להזכיר את...
נכון.
אדון כדורי?
מאשדוד?
כן.
אתה תגלה לנו בינתיים, שאביך יביא את השם שלו.
כן. אז באמת, הוא יצא שם, בחר כתבה מצוינת של יוגה ניר נאמן על המצב שלו, והוא לא התקבל... או אולי שכן, אני לא יודע.
אני רוצה לדבר על זה.
יש כל כך הרבה קוספירציות בנושא הזה, שהכל היה מתוכנן.
קשה לו.
ויעקב אלפרין.
קרמי, בעל פלאפל קרמי.
קרמי, אוקיי, לא כדורי, אוקיי, אז קרמי.
קרוב.
אז קרמי. והיה פתאום גל מטורף, שהתחילו לחטט לו בפייסבוק. נכון. וראו שהוא נוסע.
הוא קנה כבר מרצדס.
אני רוצה לסכם את זה רגע אחת ולתמיד, את כל מה שנאמר בהקשר שלו. תקשיב, לא יכול להיות שאנשים יסתכלו בפייסבוק או באינסטגרם, יראו אותו עם תמונה עם אשתו, בת זוגתו, מי שהיא לא תהיה, עם סקיות מפרימרק, והחליטו, מה זה, הבן אדם טס לו? סליחה, אסור לו להתלונן.
בדיוק.
זה פשוט ביזיון, הזכרת, מי אמר מרצדס כאן?
שוקי אמר מרצדס.
שוקי אמר מרצדס.
לא, אני אומר, הביאו תמונות, כאילו יש לו מרצדס, הוא קנה מרצדס.
בוא ניתן רקע קצר, באמת התראיין, כמו שאביחי אמר, התלונן, אבל לא ביקש תרומה מאף אחד.
קרא את הלב, הוא לא ביקש תרומות, כל מי שהתקשר אליו לעזור לו ולנסות לעזור לו, ניסה איכשהו לסייע, ניסו לעשות משלוחים, ניסו לעשות...
אני חושבת שעשו לו עליהום כל כך מיותר, הרי...
וגם ראש הממשלה, באמת, בנימין נתניהו, עזב את הכל, הבין את כל הרעש הציבורי, כנראה יועצים אמרו לו גם...
סליחה, אבל הוא מייצג הרבה מעבר למי שהוא ספציפית. הוא מייצג את האנשים הקטנים שזקוקים לעזרה.
בסדר גמור.
ואגב, אני שוב אומרת, הוא לא ביקש תרומה מאף אחד, אנשים התקשרו והציעו לו כסף, והוא סרב לקחת.
הוא סרב, נכון.
אגב, שוקי, רגע,
אני חושב משהו אחר.
רגע, רק תרשיב לציין רק את השיחה עם ראש הממשלה, שבמקום באמת במצב אחר, שאם באמת היה מישהו אחר, אולי היה תוקף אותו, הוא בפירוש אמר לו, אני לא תוקף אותך, אני תוקף את היועצים שלך. אוקיי? הגיע הזמן.
בסדר גמור. בסדר גמור, להגיד, אתה מתעסק בהרבה דברים, אתה ראש ממשלה, אבל שהיועצים שלך יחברו אותך למה שקורה בעם. שוב אני אומרת, מה שעשו לו זה היה הלאום באמת מיותר, כי גם אם הבן אדם בעברו היה לו כסף, או אפילו עכשיו יש לו כסף, זה לא עניינו של אף אחד. למה? כי הוא לא הונה את הציבור על ידי הרעיון. הוא לא לקח כסף מאף אחד, הוא לא ביקש תרומות, הוא לא השתמש בזה לעשות רווח כלשהו. אנשים הציעו לו, אפילו אם הוא לא רוצה לקחת תרומה, לקנות ממנו 1,000 פיתות, והוא סרב, הוא אמר, לא, תקנה כמה שאתה באמת צריך, אני לא צריך את זה. רציתי לפרוק.
אני חושב, מה שהתחלת להגיד, אני חושב שבקורונה הזו, אנחנו ראינו את הצד הטוב של הישראלי, וראינו את הצד המכוער של הישראלי. ואני רוצה להגיד לכם שהיה הרבה צדדים מכוערים בצד הישראלי.
נכון, נכון, נכון.
הרבה מאוד צדדים מכוערים. כל העליהום עלי. אוקיי, בן אדם שכמו שאתה מדבר, רשת פוקס, כל האלפרין, כל הרשתות הגדולות האלה שמחליטים שהם הפסידו כסף.
אריאל ויזל מרוויח.
אתה הפסדת כסף?
אריאל ויזל אתמול כאן 11 תחקיר מצוין באמת של
אני לא מרחמת על אריאל ויזל, אני לא מרחמת על אדון הקוסם. אתה
הפסדת מרוויח 7 מיליון שקלים.
כולנו הפסדנו כסף, ואנחנו לא בוכים וצועקים כמו הגדולים האלה שהפסידו כסף.
העניין הוא שהגדולים האלה מעסיקים אלפי משפחות.
בסדר,
גמור. בשכר מינימום.
אז הוא רוצה להרוויח עכשיו, כאילו להכפיל את הרווח בלי לעבוד.
זה אגב שלו, מה לעשות?
אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על אראל ויזל עם רשת פוקס, זה עוד מתקבל. מה אתה אומר על אדון הקוסם בתל אביב? אחד המקומות הבאמת מוצלחים, בזכות ולא בחסד. אבל עדיין, הבן אדם מוכר איזה 1,000 פיתות ביום, כן, הערכה גסה, אבל טוב, שוקי, בואו נעבור לשיר כדי ניתת להם קצת התנחתה מהצעקות שלנו פה.
סטטיק?
כן, יש פה שיר מהמם שסטטיק הוא בן אל, עם מירי מסיקה, יש פה מעט מרוקאית ומעט צרפתית, תהנו.
מי כתב את השיר, קרן פלס?
לא.
מפל בנאל וולקאם טו ישראל אחת יושבת בול על הבומי מתוקה מחול מקרונית אני דלוקי דופקת לוקים הגדילה לי את הלב כאילו זום אין אז רק תזיזי את האגן עלה עד שהשחר של מחר עלה כולי כולה נקשר כמו לולה כי כולך אוללה די נו, את יודעת שאת אוללה, מה עשתה לי בגוף ממה והלב הוא קנוע לה רק מהני הנוע שלה מתל אביב עד פריז את ואני מונשרים שמפניה ולנג'רים אני כאן בבי בי אבא זה חטא נאשם בגין זה התלבשתי יפה ותכננתי איך שכבר נשען זו אם זה מעל השן שלי זה את ממתיקה לי את הלב קרואסון לוק אירופאי מלא בפסון לא נוסטרדמוס יהיה בו אסון כל עוד את זזה לי באלכסון לאן שאני לא פונה בקבוקים של שרדונה מנותק אני לא עונה שלא תתחילו לקנה אוללה מה עשתה לי בגוף ממה והלב הוא קנוע לה רק מהני הנוע שלה ווי כמו חורף וקיץ מתרגש מתמיד כי את באה אליי ממי אל תדאגי את תרגישי בבית ואם מישהו ישאל תגידי שאת מרוקאית אוללה מניעה מלחמה ממה מאוד כמו ילדה קטנה נביא לו ברבי במתנה תמשיך בלעדיך
חזרתם אלינו
אני אגיד לך מה קרה
ספר לי
אני אספר לך מה קרה
דבר אליי
ואני אעשה לך את זה פעם אחת ככה תיקון בשידור חי לא חזרתם אלינו
הם לא חזרו אלינו?
הם לא חזרו הם היו איתנו הם נשארו איתנו והם לא הלכו אז
הם היו אבל עם מירי מסיקה ועכשיו הם איתי
לא, הם היו איתנו כל הזמן כי הם חיכו לנו
מדהימים שאתם, איך אתם תמיד נשארים לנו נאמנים?
תמיד נשארים נאמנים.
טוב, אני עוברת לאייטם הבא שהבטחתי לכם.
מה האייטם הבא שהבטחת לנו שאני לא יודע מה הוא?
הוא כבד. הוא כבד.
הוא כבד.
הוא מלא בביקורת, והיא חייבת לאמר שוקי.
אני יודע. מה? אני יודע, חברה הכי טובה שלה.
מי מהם? מדברת על רצח אנשים.
לא, זה לא. חשבתי על החברה השנייה.
על מירי רגב? לא, היא תגיע בסוף. מקווה שנספיק את מירי רגב, כי אני מה זה רוצה. וגם לשמוע את דעתך. אבל קודם כל, היה רצח מזעזע בבת ים, של אישה בשם טטיאנה חייקין. היא נרצחה על ידי בן זוגה השבוע, וזה מתווסף לרצח נוסף שקרה בדיוק שבוע לפני כן בחולון. נכון. אישה נוספת שנרצחה על ידי בן זוגה. וכל אלה מתווספים לתוכנית טלוויזיה שהייתה על מיכל סלע שנרצחה על ידי בן זוגה. כולכם מבינים את המכנה המשותף בינתיים?
כן.
נשים שנרצחו על ידי בני זוגן. אני רוצה להקריא לכם כותרת חדשה מהשקמה בת ים, בדיוק מהיום בבוקר. הנרצחת מבת ים סיפרה שכבר לפני 5 שנים, איגור מכה אותי כל יום. מבית החולים נמסר לאחר שהיא הגיעה, טטיאנה חייקין, היא נפצעה, היא הגיעה לשם. לפני 5 שנים, ובעצם סיפרה על אלימות שאינה נגמרת. הוא דקר אותה בדקירות סנים, סכין, סליחה, התלוננה במשטרה על אלימות פעמים רבות. לא ברור מה קרה איתו בזמן הזה, אבל יש לי ביקורת באמת נוקבת על, על המשטרה, על הרשויות, המשפט, על איך שהם מטפלים בזה. פשוט לא יכול להיות שנשים מתלוננות, מפוחדות, ואחרי מעצר קליל, בני הזוג שלהם חוזרים לסורם, ואף אחד לא מפקח על זה. לא יכול להיות שדם של נשים יהיה הפקר.
מה מפתיע בזה? אני באופן אישי...
זה מצער אותי.
אני באופן אישי עסקתי בכתבה כזאת לפני 50 שנה, על אישה ש... בעלה, הגרוש שלה, לא משנה מה, הוא התלונה נגדו, כי הוא מאיים עליה, הוא יסוף את הבית. בסוף שרף את הבית.
נכון, אני זוכרת את הכתבה הזאת שלך, אביחי.
במה קרה מה? שום דבר. בפונים למשטרה, בפונים למשרד הרווחה, ולא, אין שום דבר. ומדברים על הקמת מאגר, אוקיי, לשיתוף רשויות, שכל מוסדות הרווחה, שהכל יהיה מתואם.
איפה הם? איפה הם? אני רוצה לתת לך רקע על הרוצח הזה של טטיאנה.
זה קרה גם בבת ים, גם בחולון.
בכל הארץ. זה חוצה אזור. כן. היא רצתה להגיש נגדו תלונה כשראו בבית חולים לפני 5 שנים שהיא מלאה בחבלות בגוף, והוא אמר שהיא פשוט נפלה כי הייתה שיקורה, הוא שיקר. ואז כשהיא הייתה לבד עם האחות, היא סיפרה שהוא גרר אותה ברגליים ונתן לה מכות, וששאלו אותה למה לא הגש תלונה במשטרה, היא אמרה כי זה לא יעזור. איך היא יודעת שזה לא יעזור? כי לפני 17 שנים הוא כבר הורשע בתקיפת בת זוג אחרת, ואז נחשו מה עשו לו. עבודות שירות. אני יכולה להבין מה זה עבודות שירות האלה? שוקי, אתה יכול להסביר לי מה זה עבודות שירות האלה? לא מעניין אותי אם הבן אדם ינקה אלים ברחוב, אם הוא פשוט קם ורוצח את הנשים שלו, נשים בכלל. מסתבר שהעבודות שירות האלה פשוט לא עובדות, ומישהו במערכת המשפט חייב לעשות חישוב מחדש, חישוב מסלול מחדש, כי העונשים הם פשוט בדיחה.
תראי, אם היו אומרים, אם בית המשפט, או המשטרה הייתה צריכה להתעסק עכשיו בתיק של ביבי, זה היה הרבה יותר מהר.
נכון.
אוקיי? יש הרבה פתרונות, יש האזיק האלקטרוני שהוא הותר לשימוש ולא הכניסו אותו.
לא הכניסו אותו?
לא הכניסו אותו.
לא משתמשים באזיק אלקטרוני בישראל?
משתמשים, אבל לא יודע אם משתמשים לטובת דברים אלימים.
לא, לא.
זאת אומרת שאם גבר אלים קיבל צו הרחקה, הדבר הראשון שאני עושה, אני מצמיד לך אזיק אלקטרוני. ואני מחבר אותך לתחנת המשטרה הכי קרובה לאזור שהיא נמצאת בו
פשוט
האישה.
פשוט קרובה לשכה, לחתום, להראות
אומרים,
את עצמך.
לא, עזבי, תחתום את עצמך. ברגע שהגעת ל-500 מטר מהבית שלה, אופה, זה מתחיל לצפצף, ומיד המשטרה מגיעה, ואתה נעצר על המקום ונכנס ל-24 שעות למעשה.
זה מעבר להזיק אלקטרוני. בוא נדבר רגע על האנישה. מה זה
השירות? דבר שני, אני מוזר לי, כי אני בטוח שלא שמעת ביום ראשון בשעה 4 את התוכנית שהייתה פה.
נכון.
יפה. אז ביום ראשון בשעה 4 הייתה לנו כאן תוכנית של שלי ושל הראל ושאול אייזנברג, זה נקרא, זה מה יש. והבאנו לכאן את צילית יעקובסון, עורכת דין צילית יעקובסון, שהיא יושב ראש של עמותת בת מלך. שהיא אחראית על מקלטים לנשים ועל מוכות במגזר החרדי דתי.
וואו, זה מגזר שאפילו עוד יותר סגור, שלא מתלוננות, שלא נותנים להם להתלונן, שמשתיקים אותן.
ואנחנו הצלחנו בשידור, בתרומה הקטנה, הצלחנו להביא עורך דין, שהתחייב פה בשידור, שהוא יטפל באישה שחובה אלימות, משפחה אחת בשנה.
בחינם?
בחינם.
וואו,
חינם,
מדהים.
חינם, חינם עם כסף. והיא דיברה, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על אלימות במשפחה, אנחנו אומרים, אלימות במשפחה זה מכות.
זה, אגב, לא בהכרח, זה יכול להיות גם אלימות מילולית או פיזית או כלכלית.
אלימות מינית, אלימות פסיכולוגית, הטרדה מאיימת, כל הדברים יכולים להיות.
אגב, שבעקבות הקורונה, כל המעשים התפתחו לממדים באמת באמת גדולים, כי לא היה איפה לברוח.
אתם יודעים שהייתה עלייה מאוד מאוד חדה של אלימות בין זוגות בזמן הקורונה, זה פשוט לא הגיוני שלאף אחד אין פיקוח על זה. אפילו נשים שרצו להגיע למשטרה להתלונן, אמרו להם, תגישי תלונה באתר.
כן, יהיה סגר.
עד שלא יאכפו בצורה חד משמעית את החוק, גם על זה דיברנו. בואי נגיד משהו אחר. עכשיו, לצורך העניין, את נשואה, אוקיי?
כן.
ואת הולכת למשטרה ומתלוננת חלילה על אלימות. אלימות מילולית, אלימות פיזית. המשטרה מגיעה, לוקחת את הבעל לחקירה, זורקת אותו מהבית.
למה שנשים יתלוננו? אני אומרת את זה
בצער. לא, מתלוננות.
למה שיתלוננו אם הוא יחזור אליהן יותר זוהם עוד שנה וחצי אחרי עבודות שירות?
אבל מה שקורה, מה שאני רוצה להגיד, שהטיפול אמור להיות, הוא הרבה יותר מזה שרק הוא יישב שנה וחצי ויחזור. הטיפול צריך להיות בכללי גם אצל האישה, אצל הגברים. זה יותר מורכב. אבל כבר קרו מקרים שנשים הבינו את הכוח שיש, עכשיו אני בא בצד ההפוך, הם הבינו את הכוח שיש,
כאילו קראת את המחשבה שלי.
הם הלכו למשטרה, התלוננו בכאילו שהבעל מאיים עליה מילולית.
אני מבינה מה אתה אומר, זה קרה, חבר'ה. זה קרה, שבוע הבא אני אביא.
זרקו אנשים מהבית, ובסופו של תהליך האישה רצתה סך הכל להתגרש, ואז היא רוצה לשפר לה את התנאי פתיחה והגירושים.
שוקי, זה מעטי מעטים, לדעתי גם אין לזה מקום בשבוע שבו נרצחו שתי נשים.
לא, עוד הפעם, נכון, אין קשר בין זה לזה.
אין מקום לתת לזה ביטוי כרגע, אבל זה קורה.
כן צריך לבוא ולהגיד שחייבים לטפל בנושא של אלימות במשפחה, בכלל, אלימות במשפחה זה גם אלימות בין חבר לחברה. חייבים לתת לזה משקל מאוד רציני, ומשקל מאוד כבד של אמצעים בקרה טכנולוגית. הרי הפעילו את השבק לאתר את איפה אנחנו נמצאים, וכל העולם קפץ, נכון?
נכון.
יופי, אז שיפעילו את השבק באיכון טלפונים של עבריינים כאלה. של אותם אנשים שיש יודעים שהוא והיא לא הולך ביחד, אוקיי? תפעילו את השבק, תביאו את היכולות האלה, עכשיו שיקפיצו לי כל אלה של חופש הביטוי, זכויות הפרט, זכויות עמק, כי כשאישה נרצחת, אין לה שום זכויות יותר, נכון? היא איבדה את כל הזכויות
נכון?
שלה.
עכשיו,
ולכן אני חושב
מידע.
שהמלל פה צריך כן להתערב בעניין הזה, וכן צריך לחוקק חוק,
שברגע
שיש אלימות והרווחה מצהירה,
של הרשאות,
אדוני, אני אעקוב אחריך 24/7, אני יודע איפה היית, מה עשית, מה אכלת, מה ראית, מה שתית. אתה תדע שאם אתה גבר מכה או מתעלל, אתה תדע שאין לך חיים. אוקיי?
אותו דבר עם פדופילים.
גם. אף אחד לא מחייב אותם, אבל לעשות איזשהו טיפול בשליטה בכעסים. אוקיי? זה
מערכת המשפט שלנו היא בדיחה, היא בדיחה בעיניי.
לכאורה.
היא מתירה את דמן של אנשים.
יודעים לשבת 11 שופטים ולדון בהסכם עם ביבי שאגב, אני חושב שאני בין האלה שאמרו שלא יקרה כלום, כי לא היה כלום, ובסוף הכל יהיה בסדר, וזה יעבור.
אני לא יודעת, אבל אגב, יש לנו 3 דקות אחרונות, ואם כבר הזכרת את זה, אני אסיים בזה.
אז תסיימי.
דיברתי עם חבר עיתונאי, והוא אמר לי שהוא חושב שלא יהיה לביבי משפט בסוף, ואני אמרתי לו שמצער אותי לדעת שגם אם יהיה, הוא לא יהיה משפט אמת. ואני לא מאוהביו, אני ימנית, אבל אני לא מאוהביו של ביבי, ואני כן חושבת שמגיע לנו לציבור את האמת. אבל אני לא בטוחה שמערכת המשפט תהיה ניטרלית, תנקה את עצמה מכל, מכל מיני רוחות ורעשי רקע, ושהיא תהיה ניטרלית.
אני כן חושב שכן.
אם מערכת המשפט תצליח לעשות לו משפט צדק, ובאמת להביא את האמת לאור, אם היה או לא היה, ומה באמת היה, מגיע את זה לכולנו, גם לימין וגם לשמאל.
אני חושב שכן יהיה משפט הוגן.
לא, אין דבר כזה.
יהיה משפט הוגן, אבל...
אין דבר כזה משפט הוגן, שוקי. בוא נדבר תכף.
הוא יצא זכאי.
שוקי, אין דבר כזה היום משפט הוגן, למה שופטים יכולים להגיד כמה שרוצים שלא מוסכים בכל נושא אפשרי, לא רק בפוליטיקה, הם מוסכים, הם קוראים אידיוט, הם רואים חדשות, הם רואים את הכתבות.
אנחנו חיים במדינה דמוקרטית,
אם
בן אדם חשוד שהוא עשה משהו, הוא בסדר, והוא יכול להבטא.
אבל לא הגיוני שבשך 3 שנים יש לך הדלפות מפרקטות שזה עבירה פלילית.
כן, אבל אתה נכנס עכשיו לדברים אחרים.
עבירה פלילית, לא, עבירה פלילית לכל דבר.
שוב, אני אומרת, זה לא עניין, הם עושים את זה, הם מציגים את זה כאילו זה עניין של ימין ושמאל, אבל זה לא עניין של ימין ושמאל. אם מערכת המשפט יכולה להיות ניטרלית, נכון. הנה, שוקי מסכם אותי בעדינות.
לא, הוא מוריד את הטונים, מה שנקרא.
אני מוריד את הטונים, יש לנו עוד נושא אחד, ונשאר לנו 3 דקות.
יש לנו 3 דקות, ואני חושבת שאנחנו נביא את הנושא הזה.
את רוצה להמשיך ישר לנושא? אני מוכן לעצור.
אני רוצה להמשיך ישר לנושא בלי שיר. טוב, מירי רגב, אני עושה את זה ממש קצר. מירי רגב עלתה לכותרות כרגיל, אבל הפעם בזכות הבת שלה, שזה מפתיע. מה שקרה זה שהבת שלה השתמשה ברכב הממשלתי.
שמותר לה.
אביחי, אתה לא מתערב באייטם הזה. אביחי פה מוטה. אנחנו לא נותנים לה... לא מוטה. תשתיק לאביחי את המיקרופון, בבקשה. יש לי 3 דקות.
לא מוטה.
תסגור לאביחי את המיקרופון.
לפי ההסכם, מותר לבת שלה לנהוג על הרכב הזה.
אני מבקש, אני קוראת אתכם לסדר, ותן לי לסיים את האייטם הזה. אביחי!
אם זה היה בת אחרת...
הוא אפילו לא יודע מה אני רוצה להגיד. תראה איזה ביזיון.
בוא נשמע.
אז ככה, אז הבת של מירי רגב השתמשה ברכב הממשלתי של מירי רגב, ובאמת עלתה לכותרות, היא עשתה איזה האשטג באינסטגרם שלה, כשהיא שמה יוצאת מהחלון מהסנרוף, ושמחה עם החברות, עושה כפיים. ועלתה באמת לכותרות, עם ביקורת מאוד מאוד קשה. מירי רגב, בהפתעת העונה, התנצלה על הדרך של הבת שלה, אביחי, לא להתערב. וגם לי יש משהו להגיד על זה. אני חושבת שהביקורות היו כל כך קשות איתה. הנה, הופתעת, נכון? נכון, הופתעת?
ממש לא.
אני באמת חושבת, אם אנחנו נתעלם, תקשיב, אם אנחנו נתעלם רגע אחד ממירי רגב, אוקיי? זה רכב, רכב עבודה, אוקיי? רכב עבודה, שהיא קיבלה לכל הזמן. זה לא רכב שנועד לשליחות מסוימת, והיא מחזירה אותו מחר בערב. לא הוצא פה יותר כסף, לא יצאו שומרי ראש, שום דבר מעבר. זה רכב משפחתי, וכמו שאני נוסעת ברכב של אבא שלי, או שאני נוסעת ברכב של בעלי, של חברת אסטרו, מי שעניין אותו לדעת, עם הדלקן, מותר לי.
מותר, נכון, בסדר, גם פה מותר.
אז יכול להיות שהם לא אהבו את הסגנון, לא אהבו את הכפיים.
אני חושב שהתגובה של מירי רגב הייתה יחסית בסדר.
נכון, נכון. גם חבריי מהשמאל אהבו מאוד את התגובה שלה.
גם אם היא תצטרך לעשות, אני מבינה את מה שהיא עשתה, שזה לא היה בסדר, אבל היא השתחררה משירות צבאי.
משפט אחרון שאני חייבת, כי בכל זאת חייבים לתת קצת ביקורת על מירי רגב, לא הבנתי רק בתגובה שלה, למה הייתה חייבת לציין שהבת שלה עשתה שירות משמעותי. זה בהחלט מירי לא היה רלוונטי.
לא, אז כאילו היא השתחררה בדיוק מהשירות המשמעותי, ותמיד זה טוב לערבב את הצבא, אבל מה שכן, אמרתי, למה נתנו למירי רגב אוטו עם גג פתוח, עם חלון?
זה סנרוף, זה רכב מנהלים.
למה?
רכב סוד.
אז את מבינה שאם
לא היה... לא, יש סטנדרט, לא, נכון, אתה לא צודק.
אם לא היה חלון, היא לא הייתה מוציאה את הראש מהחלון.
אבל בסדר, אל תראה.
שאלה מה קדם למה. טוב, חברים, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו.
ולא דיברתם מילה אחת על היומים על יאיר נתניהו. מילה אחת על ההסתה הפרועה הזאת.
אני לא אדבר עליו.
שבאמת חוצה כל גבולות, והגיע הזמן לשים לזה סוף. כי היום זה יאיר נתניהו, מחר זה הבן של ניצן הורוביץ, וככה ההסתה חייבת לי.
אני חושבת שהבן של ביבי הביא את זה על עצמו, והוא בטח לא תלית שכולה תחלת, ואני חושבת שמישהו צריך קצת לסגור לו את הפה בעניינים מסוימים.
אני רוצה להגיד לכם שאחרי חודשיים שלא ראיתי אתכם.
התגעגעת?
לא. ולא נהניתי אתכם, אז אני אשמח מאוד שיהיה... לא, סתם. אחרי חודשיים זה היה כיף לחזור ולהתווכח ולריב גם עם השמאלנית פה והימני כאן.
יו, איך יצאתי שמאלנית כאן?
אני יודע, מרגב, זה סתם.
אני בשוק.
אבל נהננו מאוד. תודה רבה לך, אביחי. תודה רבה. תודה רבה לך, מורן בן זכאי.
ותודה.
תודה רבה לשוקי אברהם.
עכשיו אתם יוצאים מפה, מתחילים בדגלים וזה, איזה יופי, גמרנו שעתיים שידור. מיד אחרינו גידי לוויתן עם התוכנית מגשימי החלומות. כן, ותאמינו לי, אם תיכנסו ותקשיבו, אז הוא יקשים לכם חלום.
יש הרבה חלומות להקשיב.
אתה יודע כמה חלומות חלמתי, ואפילו אחד הוא לא יקשים לי. חלמתי, זכיתי במיליון דולר.
עד היום אני מחכה למיליון דולר. ולא הגיע אליי. בדקת את החשבון בנק הבוקר?
קיבלתי אתמול הודעה שלא עשיתי שימוש בחשבון בשלוש שנים האחרונות, אז סוגרים לי אותו. אוקיי, אז זהו. אז אין חשבון, נגמר
החשבון. אם יש משהו טוב שיצא לי מהקורונה הזה, זה החשבון בנק שלי. פשוט לא נגעתי בכרטיס אשראי. חוץ מוולט,
מזכיר לי שכתור זה הפנה לברבש ואמר לו, תעשה לי טובה, לא ביום חמישי לא ביום חמישי. אז הוא אומר לו, מה, אתה לא נורמלי, יום חמישי ביום הולדת שלי אתה פותח את הקניון? אז הוא אומר לו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא אומר לו, תציג גרף בטלוויזיה שזה מסוכן, תפתח ביום ראשון. הוא אומר לו, תחשוב, עד היום אשתי לא עשתה קניות בקניון, עכשיו ביום הולדת אתה פותח. אז זהו, אז אני מתאר לעצמי שזה הבעיה של כולם. יש למי שלא הולך לקניון, יש לו מזל.
כמובן שאנחנו לא מכוונים את זה למגדר, אגב.
לגמרי. אז זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית, תודה רבה שוב, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא.
בהחלט.
באותו מקום, באותה שעה, אם לא תהיה התפרצות נוספת.
וואי וואי, אל תביא לנו נבואות זעם.
לך תדע.
אז בואו בין השיר אל השמיים, וכל התפילות יאירו לנו את הבית.
ונשיר אל השמיים מהמרפסות,
עד שנעיר את השכונה.
נכון קשה, זה לא יהיה לנצח, גם כשעצוב זה רק עניין של זמן.
יהיה מה שיהיה, עוד ננצח,
עד שנעבור את הבלגן.
נכון, אולי הכל קצת השתגע,
רק אהבה תציל את העולם,
כי היום שגרה כבר מי יודע, בסוף עוד נעבור את זה כולם.
שימו לב ילדי המרפסות, תפתחו את החלונות, עד שכולם ישמעו את זה ביחד.
עוד נהפוך למשפחה, נשנה את השגרה,
נחייך וננצח את הפחד.
אז בואו ונשיר אל השמיים, בכל התפילות יאירו לנו את הבית. ונשיר אל השמיים מהמרפסות, עד שנעיר את השכונה.
שבעלי חרשתי על הוונזים בקטע מוגזם, והשיר הזה יהיה יותר ויראלי מכל הבעיות.
לשלוח ידיים,
לסובב
את הידיים,
לנגן,
לומר שלום עם המרפק,
המרפק, המרפק.
לשקוף ידיים,
לסובב
את הידיים,
לנגן,
לומר שלום עם המרפק,
המרפק,
המרפק.
שימו לב ילדי המרפסות, תפתחו את החלונות, עד שכולם ישמעו את זה ביחד.
עוד נהפוך למשפחה, נשנה את השגרה,
נחייך וננצח את הפחד.
אז בואו ונשיר אל השמיים,
וכל התפילה
שאת עוברת כאן בתשע, אנו לך שורקים מן הסולם, ותאמיני לנו זהו פשע שאת לא עוצרת מעולם. כשאת לובשת את השמלה האדומה, אז בבניין לפתע צומחת עוד קומה, ולו ידעו הפיגומים לשיר כי השמעו אותם בכל העיר.
את אולי קטנה אבל כתפנו איתנה
וכל חיוך שלך אצלנו חג יש לך פה עניין עם פועלי בניין שאוהבים אותך עד ראש הגג את משגעת פה את כל הנוער את יפת בכל התסרוקות לה 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 כשאת עוברת בעקר גבוה את שווה סימפוניה של שריקות כשמעבירים למטה מגובה המנוף זו את שמקשדת בשבילנו את הנוף אמרי מילה, מילה ונטפס איש איש מן הקומה העשירית לכביש את אולי קטנה אבל כתפנו איתנה וכל חיוך שלך אצלנו חג יש לך פה עניין עם פועלי בניין שאוהבים אותך עד ראש הגג